収録は。טוב, היינו איפשהו ב-322. בהתחלה? כן? שמה?
כן.
טוב, בסדר, שיהיה. מה? למעלה, כן. טוב. המילה אמת מורכבת מן האות הראשונה, האות האמצעית והאות האחרונה של אלפבית. הכל מתחיל באלף. האמת מקורה באחדות המוחלטת. האות מם היא האות הראשונה של המילה מציאות, והיא באה לציין את שיבוץ האמת במציאות. האות תו מציינת את הצלחת שיבוץ האמת במציאות, הכללתה והפיכת המציאות לאמת. טוב. זה דבר חשוב. המילה האמת כוללת את כל האותיות האלפביתה שבעזרתן ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. לכל אות תפקיד מיוחד בבריאה, בארגון הבריאה, והמילה האמת חושפת את הסדר הנכון המאפשר את הופעת ההוויה האמיתית. הנקודה העיקרית היא האות מם, המבטאת את היחס בין האמת המוחלטת של השמיים, ייחוד גמור של כל ההפכים, ובין המציאות הצריכה לחשוף את נקודת האמת שבה חותמו של הקדוש ברוך הוא, ובכך להתעלות עד למדרגתה האמיתית. הכל ברור. מה? לא? יש ספר קטן מאוד חשוב, נקרא מגן דוד, שכל כולו מוקדש למשמעות של האותיות. כן? מי שכתב את הספר זה הרדב"ז, כמה שאני זוכר. זה ספר חשוב. מנטו מפנה לספר הזה מדי פעם. ויש כמובן הספר של הרב קוק רשמינין, אבל מגן דוד קצת יותר קל. קצת יותר קל ללימוד. יותר ארוך, אבל הרדב"ז, כמה שאני זוכר. אפשר למצוא את הספר באינטרנט, בדפוס, כנראה שלא. הוא הודפס לפני 30 שנה שוב, אבל מאז נעלם. מה המשמעות של האותיות? זה הנושא של הספר, כן. לשון אחר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, המילה את מבטאת את מהות הדבר. מהות זו צריכה להתגלות במציאות. האות מם מבטאת את התגלות הדבר במציאות. על העת להפוך לאמת במציאות ההיסטורית. זה מה שדיברנו שבוע שעבר, כן. אז כאן זה קצת יותר תמציתי. לשון אחר, הצו האלוקי, המצוות של התורה הופכות את האמת למציאות. מציאות אותיות אמת. בתוספת האות צדי ויוד. האות יוד היא תחילת גילוי שם השם בעולמות, קוצו של יוד. דרך הגילוי הנבואי וצו התורה הופך את האמת למציאות. העולם מתחיל את ההיסטוריה שלו מן הנקודה ההפוכה, מן המצב של טוב ובוא. הוא מתחיל את ההיסטוריה שלו מן הנקודה הכי רחוקה ממקורו האינסוף ברוך הוא. העולם מתחיל את ההיסטוריה שלו ממצב של אי סדר מוחלט, של אי שלמות מוחלטת. אולם, בתוך האי סדר הזה קיים גנוז סדר עמוק יותר. אז או אפשר לדבר, אם אנחנו נצמדים למה שלמדנו ומניתו לפני זה, הרשיבו, כן? או אם רוצים בשפת הנגלה, אז זה אותו סדר עליון שמדבר עליו, או מרבה מדבר עליו המהר"ל למשל, כן? היעדר קודם להוויה, אומר המהר"ל. האמת גנוזה בתוך הבריאה, והאדם חש בדבר, ולכן הוא מחפש באופן טבעי את האמת, גם אם הוא אינו מודע שהיא חותמו של הבורא. על האדם לסדר את האותיות במציאות כך שיופיעו מילים, כך שיופיעו משפטים בעלי משמעות, כך שהעולם יקבל את המשמעות האמיתית שלו. במהלך היום השביעי מסתתר הקדוש ברוך הוא, הוא כביכול נוכח. המילה כביכול מורכבת לפי המקובלים משתי מילים, חף בית ויכול. דרך החף בית אותיות של אלפא בטא, הוא יתברך מנהיג את עולמו מבחינת נסתר, מבחינת אחד רואה ואינו נראה. נוטריקון ארון. מי שיש לו עיניים רואה, זו מדרגת הנביא. טוב, יש כאן מלא רמזים לכל מיני כיוונים, כן.
מה שראינו אז עכשיו, אם אני אנסה לעשות סקירה אחורה, מניטו מאוד ממעט להשתמש בגמטריות, נוטריקונים ודברים כאלה.
כן, תלוי.
הוא ראה בזה לימוד או
שעשוע? לא, 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 לא שעשוע, לא, לא, לימוד, לימוד עמוק, כן, כן, אבל לא חייבים, בעצם מניטו כל דבר שאפשר קודם כל להסביר בנגלה, מסבירים בנגלה. אחר כך אם מתברך שלא מצא הסבר בנגלה או, או מילים כדי לבטא את מה שרוצה להגיד, אז הוא משתמש בכל דבר אחר שבגלל. אז כאן הוא, זה מאוד תמציתי, מאוד תמציתי, אבל יש כאן מפזר כאן רמזים על ימין ועל שמאל. למשל, יש מנהג אצל חלק מהקהילות בצפון אפריקה, אם חסר אחד למניין. יש רק 9 אנשים, מה עושים? מה?
פותחים ילד ומסיבור.
לא, פותחים את הארון, והנה יש לנו מניין. זה בדיוק העיקרון הזה, אחד רואה ואינו נראה.
אני רוצה לומר לכם שהייתה הרגשה נוראית, שאתה בארץ ישראל ואין לך יותר צביל, ויש אנשים, אבל לא דתיים שם בקיבוץ.
כן, הם יהודים, לא? טוב, אז נוטריקון ארון, כן? מי שיש לו עיניים רואה, זו מדרגת הנביא. הוא רואה את הסדר מעבר לאי סדר הנראה לנו. הוא רואה איך האותיות כבר מסודרות, הוא רואה את האחדות מעבר לריבוי. הוא רואה איך כל דבר קשור לשורש שלו. למשל, באחד שרואה זה הרב קוק. הוא רואה במים אחרים, לא רואים. מצד שני, צריך קצת להיזהר, כי אנחנו לא במדרגה הזאת של מי שרואה. ולכן לא צריך להתפתות, להגיד, כאילו אנחנו גם כן רואים בדרכו, ואז מגיעים לכל מיני תובנות או... בוא, הבנת.
להתאמץ לראות.
מה?
להתאמץ לראות.
לא, זה לא נשאל להתאמץ לראות, זה עניין אחרי מה מניתו. זה תלוי בשורש הנשמה של כל אחד, איפה הוא נמצא. ולא לעשות כאילו ועוד דברים כאלה. צריך לדעת שיש אנשים שרואים. בסדר? מצד שני, כאשר הרב קוק כותב ומתאר מה שהוא רואה במדרגה שלו, מה לעשות? אנחנו לא תמיד מתחברים, כי אנחנו לא שם. ולכן צריך מישהו שיחבר אותנו לדברים האלה, ויסביר מלמטה למעלה מה שמי שנמצא כבר למעלה רואה. זה לא אותו דבר. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, מכיוון שהוא למעלה, גם אנחנו למעלה. לא.
אבל אפשר להגיד שאנחנו יכולים להסביר אותו?
להסביר אותו?
איך אפשר?
זה מה שמנית הוא עושה. אבל הוא עושה את זה מלמטה למעלה. וזה ההבדל בינו ובין שאר התלמידים של הרב צבי יהודה, שבחלקם הגדול עושים כאילו הם כבר גם כן למעלה, ומבינים דברים. יש הבדל. לא צריך לעשות כאילו. זה לא... זה תכונה של היחיד. אתה צריך להפיק לקחים ממה שהוא אומר, כמובן. מצד שני, גם כן, מה שהוא רואה במציאות שהיא כמעט נבואית, מושלמת וזה, לא חייבים להשליך את זה על המציאות הארצית שלנו. בלי להיכנס לסוגיה שעכשיו הופכת להיות מתחממת שוב, כמו בכל ערב בחירות. הרב קוק התנגד להצבעת הנשים. לא מדבר על בחירת נשים בכלל, רחמנא ליצלן. אז הוא הסביר מדוע. בסדר. במציאות הארצית שלנו, כבר גדולי ישראל פסקו כבר בבחירות, אפילו לפני הבחירות לכנסת הראשונה, כשהיו בחירות ביישוב וזה, כולל הבן, נכון? שכולם חייבים להצביע, נקודה, זה פשוט, לא, לא צריך לזה, אז אמרו לו, אבל אבא אמר, אז אמר.
אבל בבר הוא הסביר שההתנגדות שלו להצבעת
השם. הוא בצורה פשוטה מאוד, מבחינתו הצבעה זה הצבעה משפחתית. ובמשפחה צריכה להיות אחדות דעים. מה?
אז למה לגבר כבל האישה לא?
לא,
זה
בדיוק זה, זה הגבר, זה הגבר, היא הולכת לעשות קניות, הוא הולך לקלפי, ממש שהיא תבזבז את הזמן, מה לא?
אפשר להפוך את זה.
להתייחס לסוגיה של אישה על מדע, הצבעה משפחתית של
כדורית,
אני יודע.
אבל יש לה
עוד? שאלה מאוד טובה.
הוא לא התייחס.
לא.
אז לא היו חדורים.
היו אלמנות,
לא.
יש ילדים ויש חתנים ויש...
לא, 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 בתשובה שלו, לא. לא. לא, הוא קובע עיקרון שאפשר להבין אותו, אבל... לא, לא נשכח שבתקופה שהוא כותב... נדמה לי ש... באירופה אין זכות להצבעה לנשים בכלל. מה?
בשוויץ ודאי לא.
שוויץ הם היו אחרונים בתור כמעט, כן. כן, כן. מה, באנגליה היו? בתחילת המאה ה-20?
לא בתחילה ממש, אבל
אחרי... לא, לא, הוא כותב לפני זה. הוא כותב לפני זה לקראת ההצבעה כשהוא הגיע לארץ ממש, ב-1904, כן? לא, לא, הוא באמת מבטא את העמדה העקרונית שלו, שאתה הוא אתה משפחתי וזה מה שחשוב, ולכן חייבת להיות אחדות דעים, כי אחרת זה סתם מביא למחלוקות ועוד כאן מיני דברים כאלה. בסדר, נו.
די צולע.
מה?
הסבר די צולע.
הסבר די צולע, יכול להיות הסבר די צולע, ובכל זאת יש משהו בהסבר הזה, אבל במציאות המצב שונה לחלוטין, ואין שום סיבה לקחת עיקרון כזה ולבוא ולהגיד הוא...
לגבי עליית הר הבית?
מה?
לגבי עליית הר הבית, גם הוא
התנגד. הרב קוק לא כל כך ברור. הרב צבי יהודה, ודאי שכן. אבל הרב קוק עצמו, זה לא עד כדי כך ברור. צריך להעמיד את הדברים על דיוקן, אבל גם כן, הנה, זה באמת אחד מה זה. אז אלוקים כביכול, אחרי שרץ יהודה נתן פרשנות מסוימת לדברים שאלה, אז אומרים הרב קוק אמר. הקריאה המדוקדקת בדברי הרב קוק היא לא החלטית בצורה כזאת, כן. יש לו הסתייגויות, אבל שוב, זה הסתייגויות, שוב, בתקופה שלו, לא, אנחנו לא אחרי המדידות שהרב גורן עשה וש... אחרים עשו כדי לדעת בדיוק מה המקום וכו'. אז יש לו נטייה להגיד ככה, להחמיר בכל... וזה למרות שגם הוא בעצמו שהחלק שהוא המסגד בצד הימני, למי שנמצא מול הכותל, זה שם בוודאי הוא מחוץ ל... מה? הוא בוודאי מחוץ לתחום של המקדש, אין פיקפוק בדבר הזה. אז... טוב, איפה היא? אשלה, הקדוש מסכם את הדברים בכותבו, ואז תדע, דמכל שכן בהתחברות אותיות הקדושות ונעשים מהם טבע. שרוחניות הטבע הזו הוא עניין גדול למעלה, כמו שההוויות והשמות הם סוד האצילות, רק השמות הם התפשטות ההוויות. כן, הכינויים התפשטות השמות, ויש כינוי כינויים. כן, הם כל תיבות לשוננו הקודש. וכל התיבות הם למעלה. וכל מה שיש למטה בגשמיות הוא התפשטות והשתלשלות השפע מלמעלה, שנשתלשל ממדרגה למדרגה אלף אלפי אלפים, עד שנתגשם בעולם הזה הגשמי. זה גם כן מושג שלא לא 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 כל כך פשוט לפשון המטה. אם אני בא ואומר שהשפה היא שפה טבעית הסכמית, אז למעשה כל מילה מבטאת מציאות מסוימת. זאת אומרת, הכל מתחיל מלמטה ואחר כך עולה איזושהי מדרגה הסכמית בין האנשים שחיים באותה חברה, והם מסכימים לבוא ולהגיד זה שולחן. אבל למה זה נקרא שולחן? כי הסכמנו שזה נקרא שולחן, זה הכל. לשון הקודש לא ככה, מפני הדברים. יש מושג שנקרא שולחן, יש מציאות שנקראת שולחן, ויש דוגמאות של שולחן בעולם הזה, זה מלמעלה למטה. למה עכשיו זה נקרא שולחן למעלה, זה לימוד בפני עצמי. למה הדברים, יש דברים שלמעלה נקראים בשר וחלב, ואסור להרבב בין הדברים האלה, זה לימוד בפני עצמו. זה לימוד של, 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 של לשון הקודש. ואומר מניטו, הוא היה אומר, זה עיקר הלימוד של המקובלים. ללמוד את המשמעות של המילים בלשון הקודש. בהתאם לנאמר כאן אצל השלה, שהמילים האלה שזה הרכבה של אותיות, כן, זה לא הרכבות סתמיות, אלא הם בעלי משמעות מיוחדת שאחר כך מתפשטת מלמעלה למטה. טוב, מי שמבין מה שאמרתי יסביר לי. בסדר? אז זה החלק הראשון כאן. והנה, הדבר הזה שנקרא בשם הזה, הוא שמו באמת למעלה בשורשו. כי שם מקור, שם מקור, שם מקור, אלו אותיות בחיבורם. רק שכל חבל, ההשתלשלות נקרא בשם זה, מושל משורשו. זאת אומרת שאם אנחנו אומרים, וזה בניגוד מוחלט למה שהרמב״ם אומר בתחילת המורה, כן? למשל, הרמב״ם מתמודד עם כל מיני השמות שמייחסים לריבונו של עולם, יד השם. מה הוא אומר? זה שם מושל. בעולם הזה יש דבר כזה שנקרא יד, אז אנחנו כדי לבטא את העצמה האדירה של הבורא, אנחנו אומרים שגם לא יש יד, אבל באמת אין שום יד. ולכן הוא יצא, לא רק הוא, נגד ספר שהיה מאוד פופולרי כנראה בתקופה ההיא, שנקרא שיעור קומה, שמתאר את כל ההלקות כאדם אדם גדול וכו'. אבל זה עבודה זרה מוחלטת. נכון. מצד שני, אם אנחנו מבינים מה שהשל"א אומר כאן, יוצא הפוך. יש מציאות שנקראת יד השם. אתה רוצה דוגמה של הדבר הזה? זה היד של האדם בעולם הזה. אבל הכל מתחיל מהשורש למעלה. מה זה אומר יד השם? את צריך ללמוד שפת לשון הקודש כדי להבין את הדבר הזה. כן? לכן רואים את זה בהרבה ספרים, החל מלמשל ספר שערי אורה, ועוד ספרים רבים שעסוקים בהבנת השמות. במיוחד השמות שהתורה מגלה לנו לגבי ריבונו של עולם. מה ההבדל בין כל שם לשם? מה זה מבטא? כן?
מציאות השם זה רוחני, זה משהו רוחני.
כן, אבל זה שאמרת, זה
זה כוח מסוים.
לא, זה שאת אמרת שזה משהו רוחני, זה כאילו לא אמרת כלום. מה? כן, זה מילה, נכון. אוקיי, אבל יש לימוד מדויק של מה המשמעות בלשון הקודש של האותיות, של החיבורים בין אותיות שזה המילים וכו', גם הטעמים כמובן והתגים וכל הדברים האלה, כדי להבין אחר כך איך הדברים מופיעים בעולם הזה. בסדר? טוב. ועל זה נקרא לשוננו לשון קודש, כי כל השמות ותיבות הם למעלה בשורשם במקום קודש העליון. זה לא השפה שהיא קדושה, זה הטעות בתרגום של של לשון הקודש בשפות זרות בלעז, כן? אלא זה השפה הזאת היא מיוחדת בדבר הזה שהיא הכלי שדרכו יכול הקודש להתגלות, כן? היא לשון הקודש, היא הלשון שמאפשרת גילוי של הקודש. איפה? פה.
לא לשון קדושה.
לא, היא לא לשון קדושה. בארץ הקודש זה אותו דבר, זה לא הארץ שהיא, אחרי אמרנו באיזה, טרה סנקטה, כן? לא, היא לא. אלא כאן הקודש יכול להתגלות. זה משמעות אחרת לחלוטין, כן? אחרת זה כבר עבודה זרה כל הסיפור, כן? כן? ואחר כך כשיורד ומשתלשל ממקום קודש הזה, נקרא זה השתלשלות בשם הזה בהשאלה. וכמו שכתב הרב הפרדס, פרדס זה הרמה, כן, רבי משה קרדוברו, כי ידוע הכלי מושל מדי האדם וכן רגל הכיסא. כך אני אומר, זה הרוחני, כוח היד של האדם הנקרא יד, אין שמו העצם יד, רק הוא מושל. ממש בהפך הגמור מהרמב״ם בתחילת המורה. וכן העין המורה על כוח ראות העין. וכן האוזן המורה על כוח שמיעת האוזן. כל השמות כולם ממושלים. כי יד תחת יד, עין תחת עין, רגל תחת רגל, וכן כולם, רצוני לומר, הלשון הוא קודש. כלומר, נקרא יד למעלה במקום קודש, ואחר כך בהשתלשלות כל העולמות, מעניין לעניין ומעניין לעניין, רבבות מדרגות, בכל מדרגה נקרא יד, אומנם בהשאלה, ויד זו תחת יד, סליחה, ויד זו תחת יד זו, וזו תחת זו. על מקום הקדושה שהוא יד בעצם. הכלל העולה לשוננו לשון קודש. רצוני לומר, אלו העניינים שאנו קוראים כל אחד בשמו, זה אינו שמו בעצם, רק מושל, ועצם השם הוא דווקא למעלה בקדושה. טוב, ויש לשלה חלק שנקרא שער אותיות, ששם הוא מפרט יותר את את הדברים. שמה?
מה שאנחנו רואים כעצמים זה משהו וירטואלי והאמת...
לא, 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 זה הכי מציאותי שיש. אבל לא, הכל מתחיל מכאן, להפך. מתחיל למעלה. ולכן יש כלל, למשל, בשלה שהוא חוזר על זה עשרות פעמים, פסוק, כשלומדים פסוק, צריך לדעת דבר אחד, מדבר בתחתונים, במציאות שלנו, ומרמז בעליונים. השנייה, המשמעות האמיתית, אם רוצים לדעת של הפסוק, זה למעלה. מבחינת תורת הסוד.
לא, האדם
המציא
את הלשון
הקודם. לא, זה ויכוח. זה מחלוקת. האם השפות הן הסכמיות? איזה ראינו בכוזרי, כן? האם השפות הן הסכמיות או לא? ואז נשאלת השאלה לגבי העברית. הרי, על מה הוא דיבר כאן? המילה העברית הוא לא אמר. לא בכדי. אלא לשון הקודש. זה שאנחנו מזהים אוטומטית לשון הקודש עם עברית, יש כאן שאלה. ועל זה, בשאלה הזאת, דנה כוזרי, רבי יהודה הלוי.
איזה שפה כן לייחס לשון הקודש עם לא עברית?
למשל, מדרש מפורסם מאוד, שכאשר הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, דיבר ארבע שפות.
איזה
מהם?
והם כולם כאלה לשון הקודש?
כן, עברית, ערבית, ארמית ולטינית.
ערבית,
יש בעולם ארבע
שפות.
למה ארבע? יש הרבה יותר מזה.
לא, אבל שהן ידועות...
לא, 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 הן נקראות, הן נקראות שפת לשון הקודש.
גם ערבית?
מה?
גם ערבית?
כן.
על סמך מה מבססים מדרש כזה?
על סמך הפסוק שיש בתחילת פרשת וזאת הברכה, שהקדוש ברוך הוא בא מ... הר סעיר ל... לא טוב, לא טוב. לא, איזה הר המוריה. ואתה מרבבות קודש, כן? אש דת. למה? שם הספרי דורש את הפסוק שההתגלות הייתה בארבע שפות. וכולם שם קופצים במקום ושואלים את השאלה, ומה עם יוונית? צרפתית כמובן, ברור. מה עם יוונית?
היוונית הלטינית לא שייכת להם?
מי?
ליוונים? הלטינית.
לטינית לא, ממש לא. לא.
מה?
לטינית
הייתה בעצם יותר מוכרת.
מה זה משנה? מניטו מסביר שמדובר בשפות שבני אברהם דיברו. ישמעאל ערבית, עשיו לטינית, זה ידוע, לא?
ולפני בלבול השפות של מגדל בבל?
איזה קשור?
לא, אבל שם הבנתי שהתבלבלו השפות, אבל עד אז הייתה אחדות איזה שהיא, לא? עד מגדל בבל. אז האחדות לא באה עם שפות?
מאיפה כל הדברים האלה?
אני לא יודעת, כי אם אחד לא מבין את השני, אז איך יכולה להיות אחדות?
בשביל זה צריך שפה נוספת כדי לתקשר. כדי לתקשר. מה? מי דיבר ארמית?
יצחק?
לאו דווקא יצחק. בני ישראל שיצאו ממצרים, מאיזה שפה הם דיברו?
מצרית.
יידיש שזה ארמית. הרי כשהם מקבלים את המן, מאיפה באה המילה מן? מן הוא. זה ארמית. זה לא מילה עברית.
הם דיברו ארמית?
כן, אדם הראשון אפילו דיבר ארמית.
אז איך הם הבינו עברית?
איך הם הבינו? מי אומר שהם הבינו? הם הבינו את לשון הקודש. הבעיה שלנו זה הזיהוי האוטומטי שאנחנו עושים, וחזל מאוד מדייקים בכל הדיבורים שלהם, ורשי בעקבות חזל, שכאשר הוא אומר לשון הקודש, ולא, העולם נברא בלשון הקודש, בחד בית האותיות.
שזה ארבע השפות האלה.
לא, שזה לשון הקודש. אחר כך חזל באים ואומרים, נו, אז לשון הקודש, תכלס, מה זה? כן, יש פרק שלם של מניטו על זה.
אבל איך יכולה להיות אחדות אם כל אחד מדבר שפה אחרת ולא מבינים את השני, או שכולם דיברו ארבע שפות?
יש, יש. יש.
ומה אחרים דיברו?
אחרים, כל אחד דיבר, כל אחד דיבר מה שהוא דיבר, כל אחד דיבר מה שהוא דיבר, ו... וכאן, איפה זה? יש... אם מי שירצה לראות, אחר כך יש בפרק הזה לשון הקודש. אומר, לפני מותו משה רבנו מברך את בן ישראל, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את ישראל לפני מותו. ויאמר, השם מסיני בא וזרח מסיר לעמו, הופיע מאח פרן ועתם מרבבות קדש, ממינו אשדת לעמו. כן? והגמרא כבר אומרת, ואתה זה מילה ארמית. ברור. כן? וכך היא דורשת, אמר רבי יוחנן, עתם מרבבות קדש, עוד ברבבה שלו. אז זה כבר דרש, כן? ועל סמך הדברים האלה אומר הספרי, כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, לא בלשון אחד נגלה, אלא בארבע לשונות. ויאמר השם מסיני בא, זה לשון עברי, וזרח מסיר לעמו, זה לשון רומי, הופיע מהר פרן, זה לשון ערבי, ואתה מרבבות קודש, זה לשון ערמי.
האם הסדר מוכיח גם על דרגות קדושה?
לא, לא, לא בהכרח, לא בהכרח. לא, לא בהכרח.
למה לא אומרים לשונות על קודש?
מה?
למה אומרים ביחיד? פה זה ארבע לשונות.
ארבע לשונות, זה מה שכתוב.
אבל אומרים לשון הקודש.
נכון, נכון, נכון.
ביחיד.
ברור. ברור.
מה ברור?
לשון הקודש זה לשון שייחודו של עולם. כן. ככה חז"ל אומרים, זה בדיוק על הסיפור הזה של תחילת פרשה, סיפור בלבול הלשונות במגדל בבל. זה לשון של ייחודו של עולם, של ריבונו של עולם. בסדר? כן, 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 כן. אבל זה...
זה לא שפה, זה לשון, זה
התבטאות. בסדר, ברור, יש הבדל בין שפה ובין לשון, גם כן. כן, בסדר, שפה זה משהו חיצוני, לשון זה משהו פנימי, כן? בסדר.
כמו שאומרים, אבל לשונות הגאולה,
למשל. נכון, אבל במציאות שלנו, איפה אפשר למצוא, בוא נגיד את זה ככה, רושם כלשהו, של קודש, דווקא בארבעת הלשונות האלה.
אז
מעמד
הר סיני, מה שבני ישראל שמעו?
זה אפילו יותר מסובך מזה, כי יש מדרש אחר שבא ואומר שזה היה ב-70 לשון. בסדר, אז כאן יש מדרגות, אז כאן יש מדרגות. מה? בעברית, מחלוקת בגמרא.
למה בעברית? הם לא הבינו.
את זה תמיד רוצה לברר מה היה בדיוק או מה המשמעות שחז"ל רוצים.
זה הליטאים, אין מה לעשות.
זה הליטאים, בסדר. אז
זה באמת מזכיר לי מדרש שאומרים איך יוסף נהפך שליט מצרים, כי פרעה ידע, מי שיודע הכי הרבה שפות הוא השליט.
יוסף ידע 70 לשון.
כן, ויוסף ידע.
אבל המשמעות היא פשוטה מאוד, הוא ידע להתחבר לאוניברסל האנושי, זה פשוט, מה, לא צריך...
בגלל שהוא ידע שפה יותר, אז הוא הפך להיות שליט.
כן, זה לא הדבר ה... לא. אז יש מחלוקת בגמרא, האם זה בעברית, באותיות עבריות כמו שזה היום, או שזה היה בעברית כפי שמוצאים באשורית, כמו שהארכיאולוגים מוצאים כל מיני שרידים. בסדר, מחלוקת מאוד גדולה. כי אז יש שאלה למשל, איך אותיות מסוימות עומדות בכלל? למשל מם. איך היא יכולה לעמוד? היא פורחת באוויר. איך קודם מם? מי שעושה איך הריטה של מם זה חור, אז איפה המם? טוב, בסדר, זו סוגיה מאוד 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 מעניינת כשלעצמה, וזה מכאן רוצים להוכיח כל מיני דברים, זה בסדר. אז צריך להבין את העיקרון כאן. יש לשונות של התגלות. אז אפשר באמת לשאול את השאלה לגבי המדרגות. יש לשון הקודש, יש ארבע לשונות של התגלות, ויש 70 לשונות של גם כן.
אני שמעתי שעברית עם הלשון הקודש.
לא, לשון הקודש, בדיוק.
ואחר כך בערבית.
נכון, 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 נכון.
אחר כך ערבית ואחר כך.
בסדר, אפשר, אפשר תמיד, אפשר תמיד אחר כך ל... יש משהו עמוק מאוד בדבר הזה. וזה, בסופו של דבר זה צריך להיות מאוד פשוט. מה שמניתוא היה אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה לכולם. זה לא האל הפרטי של ישראל שמתגלה לעמו ישראל. מתגלה לכולם. השאלה זה מה אני קולט.
למה ארץ הקודש זה רק אחד? זה היה יכול להיות בכל מיני מקומות. אם הלשון הוא גם לא יחיד, אז למה...
לא, לשון הקודש יש רק אחד.
אבל
היא מתבטא. אז הקודש יכול באמת להתבטא דרך כמה כלים תרבותיים זהותיים, כן? אבל כולם שייכים למשפחת אברהם.
אז כל מה שאנחנו לומדים, המשמעות של אותיות וכולי, אפשר ללמוד אותו דבר בשלושת השפות האחרות, כי גם שם יש.
כנראה שאפשר לעשות לימוד מקביל, ומניטו היה אומר שטוב עשו הכמרים בשנות ה-60 כאשר הם ביטלו את התפילה בלטינית ונתנו לכל נוצרי להתפלל בשפה שלו, ככה הם איבדו לגמרי את השארית של הקדושה שאולי הייתה עוד להם. כן.
השלם הוכיח לנו כאן שהלשון הקודש, השורש שלו הוא מלמעלה.
הוא למעלה, הוא למעלה, ברור, הוא למעלה, לגמרי. זה לא ש... כן? אז הכוזרי דן באמת בשאלה הזאת, איך אנחנו, אם אנחנו באים ואומרים, כפי שלמשל הבלשנים, אומרים והתחילו להוכיח את הדברים ב... נגיד, אמצע המאה ה-19, כן? כאשר הם התחילו לעשות השוואות בין השפות והוכיחו שיש משפחות של שפות, אז יש משפחה של השפות השמיות. בסדר. אז כדרכם הטובה, הם אמרו שיש אב משותף לכל השפות האלה. זה נקרא פרוטושמית. מה? פרוטושמית.
הלטינית זה בטח
המשפחה. לא, 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 לא. הלטינית זה שפה אחרת. לא חייבת להיות התאמה בין הבלשנים ובין חז"ל. זה... מה?
חבל.
חבל, בסדר, אז אפשר... אז... מה אותו פרוטושמית שאף אחד לא יודע מה הוא בדיוק. אבל בעזרת זיהוי של שורשים משותפים, למשל, זה לא רק ערבית, עברית ומה עוד ארמית, אלא יש גם פיניקית בסיפור הזה, יש את השפה של באתיופיה גם כן, של הכנסייה האתיופית משתמשת בעד היום, זה גם שפה שמית, כן? יש עוד שפות בסורית וכולי, בסדר? אז יש מגוון של שפות, אז הם בנו ענפים וזה, העברית הוא בתוך אחד מהענפים, כן? זה ברור. נו, אז אם ככה הם פני הדברים, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהעברית היא מלמעלה?
אתה לא אומר.
אתה כן אומר, זה בדיוק השאלה ששואלים. זה בדיוק השאלה. יש הרבה אנשים שבאים ואומרים, כשכתוב אצל חז"ל לשון הקודש, מחליפים את הביטוי לשון הקודש בעברית מיד. מבחינתם זה לא יכול להיות משהו אחר. כן? אז נשאלת השאלה. בסדר, אז זה יש דיון בכוזרי איך אפשר לבוא להגיד מיד לשון הקודש זה עברית. בסדר, אבל הוא לא דן עם הנתונים של המאה ה-19, כי מה לעשות, הוא חי כמה מאות שנים לפני זה, אלא על סמך דברי חז"ל עצמם. על סמך דברי חז"ל. ויש לו נטייה לבוא ולהגיד שמצד אחד יש שכבה הסכמית בעברית, אבל יש רובד עמוק יותר של לשון הקודש, ובמיוחד זה בא לידי ביטוי בכל מה שקשור לקודש, החל משמות ההוויה, השמות של הקדוש ברוך הוא. זה מה שייחודי בעברית. בכל שפה יש משהו ייחודי. משל, אם הולכים לצפון הרחוק, אצל האסקימואים שחיים שם באלסקה וזה, יש להם עשרות שמות כדי לדבר על הגוונים השונים של הקרח והשלג. אצלנו יש מספיק אחד, כי אנחנו רואים את זה פעם ב... אז שלג זה שלג, מה זה יכול להיות? אצלם לא. אם השלג הוא בצבע כזה, זה אומר משהו. מה? אצלנו זה אומר רק דבר אחד. הכל חסום, סוגרים את הכל. זה מה שזה אומר. לעומת זאת, בעברית, יש עשרות שמות כדי לדבר על ריבונו של עולם. ולכן כל התרגומים מתקשים בתרגום השמות האלה. כי אצלם יש שם אחד. אז לכל שפה יש ייחודיות משלה, היא יודעת לבטא דברים מסוימים שבשפה אחרת לא. למשל, דיברנו על זה עשרות פעמים, המושג של בריאה לא קיים בשום שפה שהיא לא שמית, ביוונית אין. לכן אריסטו לא יכול לדבר, ולא רק אריסטו, הפילוסוף היווני לא יכול לדבר על בריאה, אין לו שם כזה. עכשיו שבודקים מה המשמעות של השורש הזה ברו בעברית לעומת למשל ארמית או ערבית, רואים שזה ההפך מהשני. בארמית השורש ברו זה בר, זה בחוץ, כן? גם בערבית ברנס, ברנס זה עזר, כן, בעברית זה הפוך. משהו שהוא בריא זה משהו שהוא מלא. לכן הסביר מניטו שכדי להבין את כל מושג בעברית כלשון הקודש, חייבים להשתמש בשפה שהיא מצד אחד קרובה מאוד לעברית, אבל מספיק רחוקה כדי לברר את המשמעות של המושג בעברית לעומת המשמעות הטבעית שיש בשפה השנייה. למה? כי זה הארמית היא התת מודע של העברית.
הערבית לא מספיק, כן מספיק.
לא, היא לא מספיקה, אבל זה התת מודע של העברי. למה? כי יעקב הלך לחרן.
ללבן.
כן. יש בזהות העברית יש תת מודע, תת מודע זה הזהות הערמית. אברהם יוצא מארם, וכל הזמן יש את המתח הזה בין מה שהארם, הזהות הארמית מייצגת, ובין מה שהזהות העברית רוצה לייצג.
זה מסבך את הפירוש?
ברור שזה...
מסבך את הפירוש?
לא, זה לא מסבך את הפירוש. זה מסבך את הזהות שלנו. אנחנו מאוד גאים בזה שהאבא של השבטים זה יעקב אבינו. כן, אבל הסבא שלהם זה לבן. והוא ארמי. אז יש משהו מהזהות שלו בתוך התת מודע שלנו. ולכן יש לנו נטיות מסוימות שבאות לידי ביטוי מדי פעם בצורה בלתי מודעת. ולכן גם המדרש אומר שהאדם הראשון היה מדבר ארמית ושומע את לשון הקודש. כדי להראות שבאמת יש כאן מערכת יחסים לא פשוטה בין העברית כלשון הקודש ובין הארמית גם כן כשפה אפשרית של של ההתגלות.
לפעמים המשמעות שלה
היא הפוכה. לא רק לפעמים, המשמעות בהרבה מקרים היא הפוכה. איך יוצאים מזה? למשל אונקלוס, כאשר הוא מתרגם, כן? איך הוא מתרגם את השמות של ריבונו של עולם? יש לו רק שם אחד בארמית. כתוב אלוהים, הוא מתרגם כאילו כתוב שם הוויה. אין לו שם אחר בארמית. זה בעיה. זאת אומרת, זה לא שבעיה שמתחילה כשרוצים לתרגם לאנגלית או ללטינית או זה. לא, כבר בארמית יש בעיה. הוא לא פירוש שטחי, הוא פירוש. זה בדיוק המושג של פירוש. הוא תרגום, ותרגום זה בגידה.
הארמית קיבלה איזשהו מעמד של
שפת הלימוד.
שפת קודש בפני עצמה. קדיש, אתה אומר בארמית.
כן,
בסדר.
נכון, כי זה
זוהר, שזה גילוי הפנימי של התורה, נעשה בארמית.
כן.
הארמית היא בעצם, זה לא עוד שפה.
לא, זה לא סתם עוד שפה, נכון? נכון, זה השפה הקרובה ביותר. אבל היא מבחינת תת מודע של מה שיש לעברית לומר.
אפשר לומר השתקפות?
לא, זה לא השתקפות, זה ממש תת מודע של הדבר הזה. ולכן צריך לברר את המושג העברי המקראי דרך הארמית. ואם יש הבדל, צריך להסביר את ההבדל הזה. ולכן הלימוד הוא בארמית. המשנה היא בעברית, אבל הלימוד יכול לעשות אך ורק בארמית.
מה המקום של הארמית? מאיפה זה בא? למה הארמית הייתה השפה גם המדוברת עד כמה שהבאתי?
אז שוב,
מה המקום שלה?
מארם, אימפריה אדירה שהייתה קיימת.
אבל מעניין שלמה שהיא נתקבעה כשפה.
כי זו השפה שיהודים דיברו.
לא, אבל בתקופת גלות בבל.
זה כמו אנחנו מדברים על לפני, אנחנו לא מדברים על לפני.
מה זה לפני?
לפני בבל.
לפני, כי לבן הוא ארמי. מה לעשות?
אבל היא יותר הפכה להיות שפה רשמית.
כן, ברור, ברור. אבל שוב, לא סתם התורה מציינת שהענף של נחור, שהוא עברי, הפך להיות ארמי. אז זה נחור, זה בטואל, וזה לבן, והוא נקרא לבן הארמי. אז יש את הדרש היפה שהוא רמאי, אבל לפני הדרש היפה יש את המציאות, הוא אימץ לעצמו זהות אחרת, ואת השפה של אותה זהות, וזה נכנס דרך אנשים, בתוך הזהות שלנו, מה לעשות?
אבל מעניין שאברהם הלך, אברהם הרי יצא מהארמי,
נכון, נכון,
נכון,
למה? כי מה לעשות? לאן יעקב הלך?
חזר לארץ ישראל.
לאן הוא הלך?
הוא היה בחרן.
כן, אבל אחרי שהוא עזב, הוא הגיע לארץ ישראל.
הוא לא היה בניו יורק, בטוח. אז הוא היה בחרן, ובתוך אותו ענף של המשפחה רצו שהוא גם יצטרף למהלך שלהם ויאמץ את השפה הזאת. הרי כאשר הם נפחדים בסוף, מה אומר לו לבן? הם עשו הסכם, נכון? הראינו מצבה. יעקב אמר גלעד, ומה הוא אמר? לא, זה ארמית. מה לעשות?
אבל מי שמחייב את זה.
וזה נקרא המילים האלה שיש בארמית בתוך התורה עצמה, זה נקרא התרגום שבמקרא. לא התרגום של המקרא, אלא התרגום שבמקרא. בסדר?
יש דברים שכתובים בארמית בגלל שזאת הייתה השפה המקובלת? זה מה שהבינו, העם הבין?
כן, מה?
מה חשב שהם דיברו?
לא
בשפה מעבירה אינפורמציה.
יהודים בכל מקום שהגיעו, דיברו את השפה המקומית, והמציאו איזה שפה יהודית. אז מה זה השפה היהודית הזאת?
בספרד זה לדינו,
כן, אבל אמניתו היה אומר בחצי חיוך, אימצנו את השפה של האויבים האכזרים ביותר שלנו. כן? ואותם יהודים למדו באותה שפה שהם המציאו במקום שבו הם היו נמצאים. למה היה צורך בדבר הזה? למה הם לא יכלו מיד לישירות נגיד ללמוד בלטינית? כי לטינית זו שפה שנושאת בתוכה תרבות אחרת. למשל צרפתית זו שפה מאוד מאוד בעייתית מבחינת הלימוד. למה? כי יש בה שני דברים. אחד, היא נגזרת מלטינית, ובית, היא נושאת בתוכה כל המרכיבים של הנצחות, גם אחרי החילון של צרפת. מה שלא נכון למשל באנגלית. לתרגם עברית לאנגלית זה הרבה יותר פשוט, מבחינת המקרא.
מה? היא גם משפה יותר קלה.
כל מילה בצרפתית יש לה כל מילה שאת רוצה, ממש כל מילה שאת רוצה היא באה מלטינית.
לא כל המילים
ביניהם באים, בסדר, כמה מיוונית וערבית עכשיו, בסדר, נו, לא, זה קוריוז,
יש מילה בבית מילים בצרפתית
שבאים מעברית, זה קוריוז.
גם בספרדית,
מתוך 30 או 40 אלף מילים שיש בצרפתית, אולי אפשר למצוא 100 או 200 מילים שהם לא לטינית במקום, כן? בסדר. יש לכל המילים האלה, לכל המושגים, משמעות נוצרית, מה לעשות? כשמדברים למשל על תפילה, כן? פריאר. זה פריקארי בלטינית. ומתוך המילה פריקארי גזרו בצרפתית עוד מילה. אפריקסיון. לחש.
לחש.
כן.
שהוא מגי.
משהו, כן. זה את... וזה המשמעות האמיתית של המילה. כי ככה זה בלטינית. אחרי שזה עבר גיור נוצרי. תראה, זו שפה מאוד בעייתית. באנגלית זה לא כך, כי האנגלית, המציאו את האנגלית בימי הביניים כדי לתרגם את המקרא. אין אנגלית לפני זה.
אבל prayer זה
קריאה, זה אותה מילה. אבל באנגלית זה נטול כל משמעות נוצרית. כי הם ניתקו לגמרי את האוסף המילים שהם לקחו מן המשמעות היוונית לטינית נוצרית. זה שפה הסכמית ממש, בתכלית האנגלית, כן?
יש לי שאלה,
כן.
אתה אומר שהערבית היא התת-מודע של העברית.
כן.
אני מניחה שחזל ומקובלים לא השתמשו במילה תת-מודע.
לא.
ואיזה מילה הם השתמשו? איך הם הגדירו את הערבית?
כשפה של אדם הראשון. זה שפתו של אדם הראשון. זה שפתו של אברהם. ושוב, הנושא הוא לא האמת ההיסטורית או לא, אלא המסר שחזל רוצים להבין.
הוויכוח של אדם הראשון בגן,
כן,
הוא דיבר ארמית.
שוב הליטאי כאן. כן, 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 ואתה חושב שפרו דיבר עברית? הרי הוא מדבר בתורה. זה אותו דבר. בסדר.
מתי כתבו את התורה?
זאת שאלה מאוד טובה לפי זה. זאת שאלה מאוד טובה, אבל זה התורה שמעידה שכך פרעה אמר. שכך פרעה אמר, כן? אז זה בטוח שהוא לא דיבר עברית. מה? כמה עברים היו אז בעולם? אל תשלט על מה? למשפחה של יעקב? נו. איזה 70? עוד לא היו 70 אפילו, כן? נו, אז זה לא שפה ש... נכון. לא, בסדר, אבל צריך להבין את הרעיון מאחורי הדברים האלה.
מה הרעיון להגיד שאדם הראשון דיבר ארמית ולא עברית?
מה הרעיון? כדי בדיוק להגיד שבאופן טבעי יש לאדם שפה, זה הארמית, לפי חז"ל, ולשון הקודש זה משהו שלא בא מצד האדם, לא מלמטה, אלא זה גילוי נבואי מלמעלה. אני אדבר השם עם משה לאמור, זה מלמעלה.
אני אומרת זה מתבטא בארבע
שפות. זה אחר כך, הגילוי הזה, הרי, כיוון שאנחנו לא נביאים ולא בני נביאים ולא אפילו נכדים של נביאים, זה לא יכול להיות שזה, רובנו לפחות, רובנו לפחות, אז אנחנו צריכים להבין שכאשר הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר. יש מי שקולט את זה בעברית, ויש כאלה שכנראה קולטים את זה בשפות אחרות.
זה אני יכולה להבין.
אוקיי.
אבל למה לקבוע שאדם הראשון דיבר ארמית? מה?
כי איזה שפה הוא דיבר?
עברית.
לא.
אחד זה... מארבע, הוא דיבר.
לא, אז בדיוק, על זה החידוש של חז"ל שהוא לא.
מה אנחנו לומדים מזה?
מזה שיש הבדל מהותי יסודי בין שפה שהיא הסכמית טבעית, ארמית, ובין שפה שהיא שפת הנבואה. שפת הנבואה היא לא עוד שפה אנושית. לא, לא מתוך ארבע, מתוך המאות שפות שקיימות. בסדר?
אז רגע, אברהם דיבר גם ארמית, שעוד לא עברית. כי עם ישראל נבחר בעצם רק מיעקב אחרי,
כן, אז מה הבעיה?
זאת אומרת, אז גם אברהם דיבר ארמית.
כן, ברור, במערון, לא?
אבל בזמן אדם לא הייתה חברה, לא יכול להיות משהו הסכמי.
אבל שוב, לא, אי אפשר לעשות סלטים בצד אחד כביכול הריאליה שאנחנו לא יודעים ובין מה שחז"ל רוצים שאנחנו נביא.
זה מה שהוא היה יכול להגיד, חז"ל היה יכול להגיד עוד שפה כלשהי, כי הוא רוצה רק להגיד לנו שזה שפה טבעית.
כן,
אז כן. זאת אומרת, זה לא חשוב כל כך שהוא...
לא, אבל זה ארמית, אבל זה ארמית, זה לא סתם, זה לא עוד שפה, זה כנראה ארמית.
אז יש משהו במציאות שאפשר להסביר.
לא, אין שום דבר במציאות, יש עובדה תרבותית שהגמרה נכתבה בארמית. למה דווקא בארמית? כי זו שפה שהיא מאוד קרובה ומספיק רחוקה. והיא לא סתם שפה, אלא כנראה שהיא השפה הטבעית, הקרובה ביותר למושגי הקודש. אבל היא לא.
כמעט ולא משתמרה, כלומר, יהודים שבנו לעצמם שפת תקשורת בינם לבין עצמם לא השתמשו בארמית, חוץ ממקרים מאוד יוצאי דופן בעיראק או דברים כאלה, היהודים דיברו יידיש, לדינו...
כן, אבל כל זה מאוד מאוחר.
יש לנו עדויות שפעם השתמשו בארמית בשפת
תקשורת? כן, ודאי. בבית שני כולם דיברו ארמי. כשהעולם היהודי מתכתב בתקופת הגאונים, עברית וארמית. יש יותר ארמית בשאלות ובתשובות מאשר עברית. אחר כך, בימי הביניים זה מתחיל להשתנות. אז רואים שרש"י צריך לתרגם לצרפתית חלק מהדברים. כי כנראה שכבר לא הבינו בארמית היהודים המקומיים לא הבינו על מה הוא מדבר. אחר כך זה הגיע באמת ליידיש, לערבית קודם כל וכו'. בסדר, אבל זה ימי הביניים. ואז הפכו את הרמי דווקא למשהו יותר פנימי, ליחידי סגולה, לחוגים מסוימים, כי כבר לא הבינו.
כשפת לימוד.
כן, כשפת לימוד. בסדר. אבל כפי שלפני זה תרגמו את הפסוק באמת לארמית כדי להבין, אחר כך החליפו את זה ליידיש, ללדינו, למה שזה לא יהיה, כן? בסדר. אבל למה עשו את זה? לא רק כי לא הבינו את העברית של המקרא, אלא כדי לאמת בעין בין השפה שפת המקרא ובין השפה של היומיום של היהודים, לברר האם מה המשמעות האמיתית במקרא של המושגים. כן, אבל זה לא סתם, זה לא כדי להגיד רוצים לעצבן אותך קצת עם הדברים שאתה לא מבין. זה חשוב כאן.
אז לפי זה בימינו יש חשיבות מאוד גדולה לשמר את הארמית.
נכון.
יש חשיבות מאוד גדולה לשמר עוד כמה דברים, כן.
אני שואלת על הארמית.
כן, ודאי.
אבל לא ודאי, כאילו. שטיינזלץ,
כן, בעייתי ביותר במקרה הזו. זה בעייתי.
בדיוק אמרתי לך, עכשיו אני מבינה למה קרה. היו כאלה שכעסו שתרגם את
ה... כן. יש, זה מעביר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כן, ודאי.
ובימינו שאנחנו מדברים עברית כשפת
אם, כן.
אנחנו עדיין זקוקים לארמית.
כן, כי השפה שלנו היא לא שפת המקרא.
זה נכון, זה כן.
זה ממש. זה שפת המקולת.
כפר קשר.
והארמית שאנחנו משתמשים, נגיד שזה ארמית של הגמרא.
איזה? כי הארמית של... זה הארמית של הבבלי, כי יש שם סוגים של הארמית.
זה גם הארמית של מקולת, כי הרי הם הלכו אז המקולת עם הארמית הזאת.
נכון, נכון.
מה הרבותה?
מה הרבותה? פשוט מאוד, שהכניסו בפנים את הבירור של המושגים של הקודש.
כל זה בשביל להבין את המשמעות.
כל זה בשביל להבין מה נאמר, כן.
התנ"ך נכתב בלשון הקודש? הכל התנ"ך?
התנ"ך לא כולו בלשון הקודש, כי יש חלקים בארמית. כן. יש חלקים בארמית. דניאל, חלק גדול מדניאל. עזרא ונחמיה, חלק גדול מאוד.
אפילו ירמיה,
יש, אבל זה שוב, זה נקרא, זה התרגום שבמקרא. בסדר, זה לא התרגום של הפסוק עצמו. טוב. אבל זה נושא חשוב ביותר. להבין את מערכת היחסים באמת בין מה שאנחנו אומרים ובין התת מודע שלנו. למה אנחנו מתכוונים. באמת. למה שאנחנו אומרים ומה שיש בתת מודע שלנו.
מה שאנחנו מתכוונים ומה שיש בתת מודע זה שני נושאים שונים.
כן. מתברר. אחד בפה, אחד בלב.
שאנחנו חולמים בערבית?
טוב, כנראה שחזל לא היו שייכים לאסכולה של פרויד. אפשר אפילו להבין מבחינה היסטורית מדוע, אבל לא, יש כאן בעיה, כן. מה לעשות? האם אנחנו באמת חולמים בעברית?
אני גם חולמת במילים, אני יודעת מה המילים
האלה. החלום הוא בעצם בציור, בדמיון.
כל אחד והחלומות שלו. אבל מכיוון שחז"ל אמרו שחלום זה אחד, חלום רציני, כן, לא סתם. אחד חלקי 60 מנבואה, אז השאלה אם אנחנו באמת מבטאים את הזהות העברית שלנו, שהיא הזהות שחייבת להיות הזהות העיקרית, או שאנחנו עדיין משוקעים בזהות הארמית שלנו, בצורה זו, בצורה אחרת. פשוט. וזה חשוב מאוד, זאת אומרת, האם אנחנו יעקב או ישראל? וואו, זה בדיוק זה, אבל זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, אז אם זה יעקב, יש באמת נטייה לרחל ולחוץ לארץ. וזה ארמית. ואם זה ישראל, אז זה נטייה ללאה וזה ארץ ישראל. לא, זאת שאלה מאוד, מאוד מאוד חשובה מבחינה זו, כן? טוב, העולם העליון הוא עולם האמת. העולם התחתון הוא עולם המציאות, ויש בו הרושם של אותה אמת מוחלטת. כן? וכאן ההערה 743 היא מאוד חשובה, כי אחד מהקביעות העיקריות של חוקרי הקבלה, בראשם גרשום שולם, הוא שיש נטייה, זה אפילו יותר מנטייה, נאו-פלטוניסטית אצל כל המקובלים, כן? זה מה שמניתו אומר כאן, לא, 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 כל, האמירה של השלה, ומה שהוא מסביר, שהעולם התחתון הוא עולם המציאות ויש בו רושם של אותה אמת מוחלטת, אין שום כוונה לעולם האידאות של אפלטון. כי אצל אפלטון יש שני דברים, יש מה שנקרא עולם האידאות ועולם המציאות. למשל, אם אני מדבר על סוס, יש האידאה של הסוס. ויש במציאות סוסים. ואף סוס מציאותי אינו תואם לגמרי את האידאה של הסוס. עד כאן אפלטון. לא על זה מדובר כאן. למה לא על זה מדובר? מכיוון שמה שהשלה אמר ומה שמניתוח חידד באמירה שלו, האמת צריכה להיות מציאותית והמציאות צריכה להיות אמיתית. זה לא קיים אצל אפלטון. עולם האידאות הוא לגמרי נפרד ונבדל וישאר כך מעולם המציאות. ואנחנו אומרים בדיוק ההפך. השאיפה היא להפוך את האמת למציאותית. יש סוס למעלה, הסוס הארצי, הגשמי, ההיסטורי, צריך להיות תואם לגמרי לסוס. איך? זה העבודה של האדם.
אבל יש הרבה סוסים, אז איך אפשר להתאים בין הסוס של אפלטון, של האידאה, לבין מה שבמציאות יש כל מיני?
כי אנחנו לא מתייחסים לאפלטון. פשוט.
אבל יש רק סוס אחד?
לא, מי אמר שיש רק סוס אחד? אבל אנחנו לא שייכים לאסכולה של אפלטון. בסדר? ואם אנחנו כבר מזכירים את הנושא הזה, אז עולם האידאות של אפלטון התגלגל במהלך ההיסטוריה של הפילוסופיה. יש מושג של אידאה אצל עגל, אין שום קשר עם מה שאפלטון אמר. ויש מושג של אידאה אצל הרב קוק, שגם לה אין שום קשר עם מה שעגל אמר. בסדר. הוא לקח את המונח מעגל, אבל הוא נתן לזה משמעות עברית. מקווה שמניתו עושה בהרבה מקומות שלוקח מילה זו או אחרת ומרוקן אותה מהמשמעות המקורית שלה ויוצק בה את המשמעות העברית. בסדר? אז נסגור את הסוגריים כאן. אין זה פלא איפה אם האדם מחפש באופן ספונטני את האמת. אולם דווקא בנקודה זאת צריך להפרין בין החיפוש של איש התורה, הנביא, אחרי האמת, ובין חיפוש הפילוסוף. את מי יכול הפילוסוף לשאול כאשר הוא שואל מהי תכלית האדם? אם הפילוסוף הוא אמיתי, אם הוא כן, עם עצמו, הוא יודע שהוא שואל את עצמו ותולו. הוא אינו שואל מישהו, הוא הבורא, אלא משהו בלתי פרסונלי המכונה על ידו האמת. הוא נמצא בודד מול מסך אטום, וגם אם הוא כן בחיפושו אחרי האמת, הוא אינו יכול להגיע לשום ודאות. הוודאות היחידה שיש לו היא שהוא זה שעונה לעצמו, בעצמו סליחה לשאלתו. הפילוסוף שברח באוטונומיה של החשיבה האנושית, בחר. באוטונומיה של החשיבה האנושית, הוא איש צלול וטרגי. צלול מפני שהוא יודע היטב שאף אחד לא מדבר איתו, וזו גדולתו. וטרגי מפני שהוא נשאר עם שאלתו ללא מענה המסלק את הספק. הוא ימשיך להתלבט בנוגע למהות האדם, יהודו תכליתו לעולם ועד. או ייפול בטרגיות הנובעת מן ההיעדר המוחלט של המשמעות המאפיינת את הוגי הדעות המשתייכים לזרם האקזיסטנציאלי. הפילוסופיה היא כל כולה שאלה, שאלה של האדם הנתון לכוחותיו הוא, וגם אם וכאשר היא מוצאת תשובה כלשהי, היא הופכת מיד תשובה זו, כדברי הפילוסוף עלה, לשאלה חדשה. הפילוסוף יישאר נבוך לעולם ועד.
יש גם אפשרות אחרת שהוא יכול להגיד לעצמו שאני באופן ידי, אז הוא יגדיל את עצמו, הוא לא ייתן תשובות אמנם, אבל הוא יהיה מאוד עסוק רק לעצמו.
וזה לא האמת, הוא לא יגיע לזה.
וזה הוא לא יודע בכישלון, אני חושב.
למה הוא צריך להודות בכישלון?
משום שאם הוא לא, אם הוא אין לו תשובות, אז מה השאלה? לאן
מובילה השאלה? מבחינתו, האדם הרציני הוא כל כולו שאלה. נו, אז מה הבעיה?
לאן זה מוביל?
מי אומר שזה צריך להוביל לאן שהוא? לא? מי אומר? מי אומר? את מניחה בשאלה שלך שיש תכלית לדברים. מי אומר? תכלית של ההיסטוריה זה מושג עברי, זה לא שייך לפילוסופיה. תכלית של הפילוסוף זה לקנות לעצמו ממד מסוים של נצחיות. לא, 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 לא. לקנות לעצמו ממד של נצחיות. זה לא אומר שיש תכלית, זה משהו אחר לחלוטין.
אבל הוא לא מסוגל לעשות את זה.
למה הוא לא מסוגל לעשות את זה? עצם העובדה שאת מכירה היום את השם אריסטו, זה נצחיות מבחינתו. גם אם את לא עברת על כל הכתבים שלו, בוודאי לא ביוונית.
נצחיות זה להשאיר משהו פה.
פה, שם, לא יודע מה, זה לא קשור לגיאוגרפיה.
יש אנשים שקנו נצחיות ומח שמם.
גם כן,
בסדר.
זה לא חשוב דבר, הנצחיות הזאת. לא, אבל מבחינת הפילוסוף, זה התכלית של החיים. מה לעשות? אי אפשר להדביק להם דברים שהם אף פעם לא אמרו. איך אני משאיר, איך אני קונה לעצמי ממד של נצריות? זה יכול להיות טוב לרע, זה לא שייך. הפכתי להיות נצרי במובן מסוים. שוב, השאלה היא לא... זה התכלית של החיים שלו מבחינתו. אני ציוד מתקלה, אני הולך למות, אז אם אני דן בדברים האלה בצורה הפשוטה ביותר, מה זה משנה אם אני חי שנייה או מיליון שנה? בסופו של דבר הטבע יותר חזק, מוחק את כל מה שעשיתי. לא, תפיסה טרגית, כן? אז בא הפילוסוף ואומר לו, גם אם זו מבחינת המציאות אני יכול לבנות את הבניין הגבוה ביותר, בסופו של דבר הוא יהפוך להיות לגל של אבנים בכך וכך מיליארדי שנים, ובכל זאת אני יכול לקנות לעצמי מבד מסוים של נצחיות. השאלה שלו זה איך אני עושה את זה, וכל אחד עם התשובה שלו לגבי הדבר הזה. בסדר, זאת שאלה מאוד רצינית.
וזה מוצא את התכלית?
זה כדי להגיד שבכל זאת נשאר משהו ממני. בסדר? אין משמעות מבחינתו לתכלית ההיסטוריה, כי תכלית ההיסטוריה מבחינתו זה גל אבנים, אפילו יותר מזה. הכל בהתחלה אוסף של אטומים, בסוף חוזרים לאטומים, לא? השאלה זה רק כמה זמן זה ייקח. אז מה זה משנה אם זה מיליון או מיליארד שנה? זה הגורל שלנו, לא? אז איך אני יכול בכל זאת? כי אחרת הכל אבסורדי. זה בדיוק זה, זה בדיוק הפילוסופיה של הסטויה. אם אתה באמת קוהרנטי, בסוף אתה תתאבד. לכן גדולי הסטויה התאבדו. למה שזה לא יהיה כך? זה עקבי בדיוק עם מה ששמעת.
זה לא משנה, בין שאתה מתאבל ובין שאתה מת מוות טבעי, הכל זה הכל הנגמר.
לא, 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 לא סתם התאבדות. יש ממד של אצילות. בזה שאני לקחתי את הגורל שלי על הידיים, ואני החלטתי מתי. לא, לא, צריך להיכנס לראש של ה...
לא יודע לאן הוא מגיע.
הוא לא מגיע לשום מקום מבחינתו. מה, שוב. אי אפשר לערבב מושגים שבאים מתפיסות שונות לחלוטין ולעשות מזה צ'קצ'וקה, כן? טוב, נצא להפסקה.
טוב.